הבוקר של היום הרביעי של הריטריט, איכשהו, גם אם אנחנו לא ממש מבינים כיצד זה מתרחש, וגם אם לפעמים זה לא בדיוק איך שזה מרגיש, משהו במזג האוויר הפנימי, באקלים הפנימי, בגובה הגלים, הולך ושוקט. וככל שהמים שקטים יותר, האפשרות שלנו להסתכל פנימה הופכת לבהירה יותר, צלולה יותר. לראות מה קורה? לשים לב מה קורה כאשר אני מתכוונת לשים לב. אני רוצה בהנחיות של הבוקר לחלוק איתכם מודל שלימד אותי פעם מורה שמגיע מזרם בבודיזם הטיבטי, pointing out style. זה זרם במהמודרה שבבודיזם הטיבטי. איזשהו מודל שמצביע על מה מתרחש, למשל כאשר אנחנו יושבים על קרית המדיטציה. נקודה ראשונה או אספקט ראשון היא, ככל שאנחנו יותר מתרגלים, ככל שאנחנו יותר כאן, התחושה שלנו שאנחנו יודעים על מה מדובר באובייקט המדיטציה, לצורך העניין הגוף והנשימה, הופך ליותר בהיר. אם בהתחלה או אספקט אחד, כאשר אנחנו מתחילים להתכתב עם ההנחיה לשים לב לגוף או לשים לב לנשימה, אולי בלשים לב לגוף עולה בנו רק הדימוי של הגוף, כאילו היינו מסתכלים על עצמנו מהצד או במראה, אנחנו יותר חשים את התחושה של הגוף, ההרגשה שהגוף נוכח, תחושות שנוכחות, הנשימה. בהתחלה, וכשאני אומר בהתחלה, אין הכוונה לפעם ראשונה שאני בריטריט. כל פעם כאשר אנחנו בעצם מטפחים כאן איזושהי איכות של השקטה של התודעה, כאשר אנחנו מגיעים עם תודעה יותר גואשת, אז זה לא כל כך ברור אפילו למה הכוונה בנשימה. ובטח לא התחושות שלה. ויותר ויותר, למשל ממש כשאני מדבר עכשיו, אם אני מזכיר גם למשל את תחושות המגע בישבן, מכוון אותנו לאיזשהו אובייקט אחר, משהו באופן שקט יותר, זה. זה לא אמור להיות כזה, זה לא אמור להיות אחר, זה מה שאני חש, אני חשה, כשאני מתכוונת לחוש בזה. אז אספקט אחד היא שהעוגן שלנו, תחושת הנוכחות של הגוף, התנועה של הנשימה, הגל של הנשימה, ותחושות הנשימה באזור שהן יותר ברורות לנו, העוגן הזה הולך ונעשה ברור עבורנו. יש בנו יותר ויותר ביטחון ושקט, זה העוגן. אספקט שני הוא שיותר ויותר מהר אנחנו שמים לב שאיבדנו קשר עם העוגן. וזה חוויה מאוד טריקית. כי פתאום אנחנו שמים לב המון פעמים שאנחנו לא שמים לב. וזה מעלה הרבה פעמים את התחושה, כמו שלפעמים אומרים לי אנשים בריטריט, ערן, אין מצב שבחיים אני חושב כל כך הרבה. התרגול הזה גורם לי נורא נורא לחשוב. או להיות בזיכרונות. או... אנחנו הרבה יותר פעמים שמים לב שתשומת הלב נודדת. זה קורה כי אנחנו הרבה יותר מהר שמים לב לזה. האספקט השלישי הוא שככל שאנחנו שמים לב מהר יותר שתשומת הלב נדדה לה, זיכרונות, תוכניות, שיפוטים, שירים, ככל שאנחנו שמים לב לזה יותר מהר, קל לנו יותר לשמוט. לשמוט את המקום שנלקחנו אליו. כאשר אני יושב ופתאום עולה לי נזכר ניצה. ניצה אמרה לי ככה וככה. ואז למה היא אמרה לי ככה וככה? אוי, כבר כמה פעמים היא אמרה לי ככה וככה? היא כל פעם עושה לי את זה. זה מעצבנתי וככה, ופעם הבאה שאני אפגוש אותה. ואז אני שם לב למחשבה, אני שם לב שאני לא כאן, באיזשהו זיכרון, גם הרבה פעם, טוב, טוב, די, עזב אותי עם המדיטציה הזאת. אני רוצה, האנרציה של מה שלקח אותי היא כבר נורא נורא חזקה. כאשר אני שם לב מהר יותר, להתחלה, בשפה של, של, של המעמודרה הזה, זה לראש. אנחנו שים לב יותר קרוב לראש מאשר לזנב. כשזה מתחיל להתגבש, ניצה, אוי, זיכרון, זה עוד לא התגבש לכדי משהו שיש לו אנרציה, ואז זה גם עושה משהו שישנו בתוך, בתוך המילה מחשבה, אני חשובה. חשוב להתעסק בי, ויותר קל לשמוט אותה, אנחנו עוד פחות נאחזים בה, בתוך התוכן ובתוך המשמעות שלו. שמים לב יותר מהר, ואז קל לנו יותר לשמוט. והאספקט הרביעי, הוא שקל לנו יותר לחזור. מתוך זה שקל לנו יותר לשמוט ואנחנו זוכרים את הכוונה שלנו להיות נוכחים, להיות בקשר עם החוויה המוחשית, עם תחושת הנוכחות של הגוף, להיאסף אל הנשימה. זה לפעמים אפילו מרגיש שהמילה לחזור היא גסה מדי, כי זה לא לחזור אפילו. זה מעצם ההיזכרות, אני כבר כאן. לאספקטים מאוד מרכזיים בתוך התרגול שאנחנו מתרגלים כאן, אם תרצו, התרגול מאוד מרכזי שאנחנו מתרגלים כאן הוא תרגול שנקרא מיינדפולנס, תשומת לב, קשובה, קשב. מילה מיינדפולנס בשפה הפאלי, שזה הניב ש... אולי הבודה דיבר בו, או מאוד קרוב לניב שבו הוא דיבר, זה בכל אופן הניב הראשון שבו הוא עלו על הטקסט, על הכתב, כמה מאות שנים אחר כך, הדברים שהוא לימד. מילה מיינדפולנס בשפה הפאלית, מילה סאטי, או בסנסקריט שמירתי, שזה מילה שהמשמעות שלה והיא נובעת מהשורש זין חף ריש. להיזכר. ההיזכרות שלנו, החוזרת ונשנית, שאנחנו זורעים את הזרעים שלה, בעצם הכוונה שלנו, ההיזכרות בכוונה להיות כאן ועכשיו. ואז אנחנו שמים לב מהר יותר שאנחנו לא כאן. וככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, אנחנו שומטים יותר בקלות. ואנחנו כבר כאן, פוגשים את מה שנוכח. ברמה המוחשית שלו. ואני רוצה ללכת עם הגלגל הזה עוד קצת. ב- במקום שבו אנחנו אסופים אל הנשימה. אנחנו מצד אחד, או ברמה אחת, מרכזים אנרגיה, ויש כאן מקום של אנרגיה, המקום של להיות נוכח, יש בו חיוניות, הוא מבקש חיוניות, והוא יוצר, הוא מביא איתו עוד חיוניות, ומאוד עוזר בתוך המקום של הבנייה של האנרגיה, המיקוד, הכוונה למקד את תשומת הלב, לפעמים משתמשים בדימוי של קרן לייזר, משהו שיש פה מאוד מאוד מיקוד, אל איפה שקל לנו להתמקד, איפה שנוח לנו לשים לב לתחושות מעודנות, וככל שאנחנו כאן יותר, תשומת הלב מתעדנת, ואנחנו שמים לב לדברים מעודנים יותר, וככל שאנחנו מתכוונים לשים לב לניואנסים מעודנים יותר, תשומת הלב מעודנת יותר. נשימה היא לא איזשהו דבר מה, תפסתי, הבנתי, היא תנועה חיה, תנועה חיה שככל שאנחנו איתה, אנחנו שמים לב אליה בניואנסים קטנים יותר. אז אספקט אחד הוא האספקט הזה של האיסוף, המיקוד, אל מקום קטן, מאוד מובחן וברור, ולצד זה ראייה שהזמנה להתמקד, דימוי של קרן לייזר, מילה אחרת שאנחנו משתמשים בה להתרכז, לפעמים גוררת אחריה איזשהו כמו קיבוץ של המודעות, ולא זאת הכוונה. אנחנו רוצים להיאסף, אבל בו בזמן תשומת הלב פתוחה, מפושטת, כך שהיא מכילה גם את מה שמסתביב, בדיוק כמו שעכשיו כאשר אתן מתבוננות בי, אתן רואות אותי, ואתן גם ערות לזה, גם כפות הידיים בצדדים שנעות, אתן חשות את התנועה הזאת, זה לא שזה מקובץ באופן כזה שאנחנו כמו מנסים להימנע מהמסביב. פתוח וממוקד. וכאשר אנחנו שמים לב שתשומת הלב נדדה, לעתים מתוך ההתכוונות להיות כאן, אנחנו מגיבים כמעט, אין צורך, אפשר להשתהות לרגע, לשים לב, זה מחשבות על העבר, זה זיכרון, לתת לזה את השם, זאת תוכנית, זאת פנטזיה, לא צריך לחפש יותר מדי מושגים ויותר מדי התאמות. תסתכלו על זה. תודעה מהבחינה הזאת שלא נכנסים יותר מדי לתוכן, היא הולכת חוזות עבר, חוזות עתיד. לתת לזה את השם, לראות, זה זיכרון. זאת תוכנית. אפשר לראות כיצד המקום, אולי כבר עברו כמה שניות וזה כבר התחיל להתנפח, לכדי איזה סיפור, וואו, זה כבר התפתח כזה, וואו. יכול להיות שיחד עם זה, זה נושא איתו איזשהו טון רגשי. זה לא רק איזשהו היגד, ניצה אמרה לי, זה ניצה אמרה לי. יש שם גם איזשהו רגש, כעס, למשל. לראות אז שיש לזה גם ביטוי בגוף, שגם בגוף ישנה איזושהי תחושה. ובתוך המקום של התחושות הגופניות, תת לתשומת הלב בתוך אותו מקום עם הפלנלית, שאני כבר לא יודע אם היא של סנדיה או שלי, אבל ההדשה הנקייה יותר, בתוך כך לראות כיצד התחושה בונה תחושה, מזינה למשל התחושה של כעס, אולי שמה התחושות לא נעימות בגוף, כיצד התנועה של ההתנגדות לה באה לידי ביטוי גם במחשבות שמנסות לגרש את זה. קשרי הגומלין שיש שם, בין התחושה בגוף, לרגש, למחשבה, ושוב ושוב להתאגן במוחשי. ולהעמיק את הראייה בו. למה אני מתכוון? נתת דוגמה. אין כזה דבר תחושה של כאב. נגיד, כאב זה סוג של מילת מכסה. כאשר אנחנו מתקרבים לחוש כאב, אנחנו עשויים לגלות שם כל מיני תחושות. אולי דקירה. ודקירה יכולה להיות כמו דקירה של מסמר 10, יכולה להיות גם כמו דקירה של סברס. אבל איזושהי טקסטורה כזאת. ויכול להיות כשאנחנו אומרים כאב, אנחנו חושים איזושהי תחושה של קיבוץ. אולי תחושה של חום או בערה, או תחושה של לחץ. כשאני אומר כואב לי, אני בדרך כלל אומר, יש לי איזו תחושה והיא לא נעימה. בברך, איפשהו פה. ובמקום של עצומת לב, כמו להתקרב, לתת לזה להיפתח, לחוש את התחושה היחפה, התחושה הערומה. לא כי אני צריכה לתת לה שם, להגיד זה דקירה, זה קיבוץ, אלא כי תשומת הלב, כאשר אנחנו לא עוצרים במילה, במושג, שכמו השיג את החוויה היחפה הערומה, נפתחת שם כמו הולוגרמה. אנחנו גם שמים לב עם ההתכוונות להיות אסופים, להיות אסופות, ובו בזמן אנחנו שמים לב מה קורה כשאנחנו מתכוונים, מתכוונות לשים לב. בואו נעצום עיניים. כמובן, מי שמודדת, מודדת, עיניים פקוחות או חצי פקוחות בבהייה. בבקשה.